שאלות בין אדם לאדם משתנות בהתאם לאדם עצמו. זאת אומרת, שאלות יסודיות, עקרוניות, בנושא אמונה, שהן מתעוררות אצל אדם מסוים, לא אומר שיתעוררו אצל אדם אחר. וכששומעים פידבק מאנשים, שומעים איפה אנשים מקשים את הקושיות, מה הבחינה שלהם, כל מקרה ומקרה, כל מציאות שניבטת אלינו, אז מתוך זה אפשר אולי לצייר איזושהי תמונה. אני רואה את הדברים בצורה הכוללת. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם נתקל באיזושהי בעיה בחיים, הוא מנסה לפתור את הבעיה הנקודתית הזאת שיש לו ברגע זה. ולהסתכל על הבעיה הנקודתית זה טוב, אבל זה לא פותר את כל השאלה. כשאם מישהו בא ושאל אותי, לא יודע, מה אני אגיד? לא עולה לי בראש עכשיו. קצת הראש סתום, זה ככה נעול. אבל בכל זאת, אדם שואל שאלה פרטית, למה קרה לי כך וכך הבוקר? השאלה אם אני מתייחס למה שקרה לו הבוקר, או שאני יכול להתייחס בכלל לכל המציאות הניבטת אלינו כל החיים. זאת אומרת, האם אני עונה לו ברובד שהוא שאל, או שאני מחפש רובד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, שברגע שעניתי תשובה כללית, ממילא נפתרו השאלות. וגם כאן, מדברים עליו, הנושא הזה של פיגוע, לקח לי איזשהו זמן לקלוט שאנשים שואלים את השאלה איך יכול להיות שדווקא הבחורים שיושבים ללמוד רכונים על ספרי הקודש, דווקא הם אלה שנפגעים. ואנשים שואלים את השאלה הזאת ושומעים ברדיו שזו השאלה שנשאלת. והאמת אני אומר, לא עסיק אותי, זאת אומרת, זה לא מה שיפריע פה. יש דברים הרבה יותר יסודיים. השאלה הזאת היא כבר פרט בתוך כל המערכת שאנחנו חיים בה. והשאלה הראשונה היא האם אנחנו חיים במערכת תקינה, בריאה, או שאנחנו חיים במערכת מקולקלת. למה אני קורא מערכת בריאה? למה אני קורא מערכת מקולקלת? מערכת בריאה זה אומר חיים תקינים, שלווים, שקטים, נוחים. נכון, אנחנו יודעים שאין שום חיים ללא עליות וירידות, ללא תמורות. יש, תמיד יש. ציפינו לדבר מסוים, קצת התאכזבנו, ציפינו לדבר אחד, קצת שמחנו כי קיבלנו יותר ממה שחשבנו. כל החיים מורכבים. מי שמחפש חיים שקטים, שלווים, ללא שום שינוי, כל מה שקמתי בבוקר ותכננתי, עשיתי, הוא לא חי במציאות הזאת. זאת אומרת, זה לא אדם שיש לו נפש בריאה. אבל במידת מה שאנחנו קוראים לזה איש תחת גפנו ותאנתו, ואומר חיים תקינים, זה הכוונה מבחינתי, חיים שלמים. חיים לא בריאים, חיים חולניים, אלו חיים שאנחנו בכלל לא יכולים לצפות או לצפות למה שיקרה. מה שנקרא בלשון התורה, חיי גלות, ורדפהו כל עלי נידף, כל בקוף, כן? ברגע שאדם שומע טיפה איזה רשרוש מאחרי האוזן, הוא כבר קופץ, מה זה? הוא יוצא מהבית, הוא לא יודע מתי הוא חוזר. הוא יוצא למקום, מה קורה איתי? ובמערכת החיים הזאת, אנחנו יודעים שהתורה מתייחסת, חכמים מתייחסו. הדוגמה הפשוטה ביותר והקלה ביותר, אולי יותר להבנה, כי זה קצת רחוק מאיתנו, ומה שרחוק יותר קל להבין, זה הדוגמה שהרמב״ם נותן בעניין הזה של שיפוט. התורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר, לא יקום עד אחד באיש ורעהו לענות שרה וכו'. זאת אומרת, אדם יכול לבוא ולגרום לכך שפלוני יישפט, יורשע בדין, לא יכול בתור אדם בודד. רק שני עדים. ואנחנו נשאל את השאלה הפשוטה ביותר. היום אומרים שזה יום האישה, הבינלאומי. שמעתם על זה?
היום?
ככה אומרים, אני לא יודע. דרך אגב, באיזה רדיו שמענו. אבל מה יקרה אם באמת על פי דיני תורה נצטרך שני עדים יהודים כשרים, כי לא כל יהודי הוא כשר ולא כל עד הוא כשר, שני עדים יהודים כשרים שיצטרכו להעיד על כל, נקרא לזה, אונס ואונס. אם ירצו להרשיע האדם באונס, יצטרכו להביא שני עדים כשרים. מי שיכולה לדמיין לעצמה מתי היו נכלאים האנסים בכלא? יש איזושהי תשובה? אף פעם לא, נכון? אז מה עושים? אבל התורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר. אי אפשר שאדם אחד יקום להעיד על מישהו, צריך שני עדים. נכון, הרמב״ם היה ער לעניין הזה, כמובן לפי דברי חכמים. עוסק הרמב״ם ואומר, זה כשהחיים כתיקונם. דוגמה, אני יודע, אחרת ניתן, גם התחום הזה. התורה אומרת, אונס בתוך העיר ואונס מחוץ לעיר. אם זה בתוך העיר, הורגים אותו ואותה. כי מסתם, מן הסתם זה לא היה אונס. אם זה בחוץ לעיר, הורגים אותו, אותה לא. מדוע? מה אומר הפסוק? צעקה הנערה ואין מושיע לה. מה מונח פה בתוך האמירה הזאת? שאם בתוך העיר בת מרימה את הכל ברשות הרבים, סימן שיש בעיה. ואם יש בעיה, כל אדם שישמע את הכל הזה ישר קופץ למקום כדי להושיע. אתם מבינים על איזה חברה מדובר? מתוקנת. בדיוק. לא יכול להיות קודם כל שבת מרימה את הכל ברחוב. זה כבר ברור. ואנחנו צריכים להגיד מה קורה. לא דבר כשמדברים בפלאפון, אבל כשהולכים כמה ביחד, שומע מתחת הבית שלי ברחוב הראשי. מה קורה? קודם כל זה לא ייתכן. סתם ככה, דרכי התנהגות, כן? לא צעקים ברחוב. ואם מישהי צעקה, כנראה שיש פה בעיה, וכל השכונה קמה לראות מה קורה. נו, אז מה נגיד היום? בתוך העיר, צעקה נערה ואין מושיע לה, ומחוץ לעיר, בתוך העיר, מה? מה נעשה? נמשיך את אותו דין? הרי פשוט לנו שלא. מדוע? כי היה מצעקת 10 פעמים, אני לא יודע אם מישהו בכלל יתעורר. רגילים שצועקים ברחוב. שרים, זמרים, רצים, קופצים, הכל נמצא. זאת אומרת, יש לנו מערכת שיפוט לחיים מתוקנים, חיי חברה שהתורה רואה אותם כחיי חברה מתוקנים. לעומת זה, אומר הרמב״ם, יש לנו מערכת שיפוט לשעת חירום, מה שנקרא תקנות לשעת חירום. הרמב״ם מביא את זה. אומר, במקרה והדור פרוץ באיזשהו עניין, כלשון חכמים בגמרא, מלכים ועונשים שלא מן הדין. אפשר להאשים אדם באונס גם בלי שני עדים. אבל התורה אומרת הפוך, התורה דיברה על חברה מתוקנת. התורה לא דיברה במקרים קלוקלים, כשיש לנו דור שהוא פרוץ מאיזשהו עניין, שיש דור שיש איתו בעיה, אנחנו צריכים להטריע ולעשות. אי אפשר ללכת על פי מערכת השיפוט הרגילה, יש לנו מערכת שיפוט משנית. איך אנחנו קובעים אותה? על פי אותם חכמים שבאותו הדור. ככל שהם עושים לנכון לראות איזשהו אמצעי הרתעה כנגד איזשהו קלקול, וזה לא משנה, נגענו בנקודה הזאת, יכול להיות באלפי דברים אחרים. גנבות והריגה וכל מיני דברים אחרים. באים חכמים ומתקנים תקנות לאותו דור. ברגע זה אנחנו לא מקיימים את דין תורה, הפשוט. מקיימים את דין תורה של ניסיון להעמיד חברה מתוקנת. זה מהארץ. גם בשמיים יש פעילות כזאת. והפעילות הזאת ניבטת אלינו בשעת שלום ובשעת מלחמה. יש לנו שתי אמות מידה של חיים. יש שעת מלחמה, יש שעת שלום. שעת שלום. כמובן, הכל מתנהל על מי מנוחות, ואם יש ניהול של העולם על מי מנוחות, הוא מתנהל לפי כל אמות מידה של שיפוט, של דין, של רחמים, של חסד. כל מערכת הזאת של ביום בו השם אלוקים ארץ ושמיים. השם אלוקים שיתף הקדוש ברוך הוא את מידת הדין עם הרחמים ומידת הדין. כי בראשית ברא אלוקים את השמיים. בסופו של דבר, אי אפשר שהעולם יתקיים במידת הדין. מערכת השיפוט נהפכה למערכת שהיא קשורה לחסד בתוך הדין. רחמים בתוך המציאות הטבעית. אפשרות לתשובה למשל, זה חסד בתוך הדין. כי באופן טבעי מה פתאום שתהיה תשובה? אבל זה לא הנושא, זה אחת הדוגמאות. לכן אנחנו אומרים, יש לנו מערכת רגילה, יש לנו מערכת ששעת מלחמה. על המציאות הזאת ששעת מלחמה מדבר הרב קוק באורות המלחמה, בפסקה הראשונה, השנייה, יש כמה פסקאות, אבל לשים לב אני אומר לנקודה הזאת. אם אינני טועה, אנחנו הזכרנו את רבי יהושע בן לוי, שהיה לו פרטנר לשיחה לפעמים די פעם בבוקר. שהיא זוכרת? רבי יהושע בן לוי, מי הוא היה מדבר? מדי פעם ככה היה משוחח איתו. סך לי מלאך המוות. היה לו איזה פרטנר לשיחה, קראו לו מלאך המוות. והוא מביא כל מיני ידיעות, מה אומר לו מלאך המוות, מה כדאי לעשות פה, מה לא כדאי. דוגמה נתנו, זה מופיע במסכת ברכות. לא ליטול ידיים ממי שלא נטל בבוקר. מכירות את ההלכה הזאת? יש הלכה כזאת. מי שלא נטל ידיים של שחרית, לא נוטלים ממנו ידיים. דוגמה נוספת שהוא אומר לו, מי שנטל, נוטל. מי שלא נטול, לא נוטל. למישהו אחר. דוגמה שהייתה לי לא מזמן. אדם פדוי פודה. אדם שלא פדוי לא יכול לבדות. מה קרה? בא עם מישהו, הוא רוצה לעשות פדיון לבן שלו. חברים אמרו לו שכדאי וזה, הוא לא יודע מה מדובר. ישבנו שם בבית, ומנסים לראות ככה לעשות את הפדיון, בסוף פתאום מה מתברר? שהוא בעצמו בחור שלא פדו אותו. אבא. ראו את זה עליו. ההורים שלו היו שגרירים באיזושהי מדינה, שהגיעו פה באיזשהו שלב עשו לו ברית, אבל פדיון אף אחד בכלל לא העלה על דעתו. וסבא וסבתא ישבו שם, הם אישרו את העניין. אז מה עושים עכשיו? הנכד, הבן, הוא בן 30 יום, והוא צריך להיפדות, וזה דבר ביתום הטוב, בזמנו. הבן, האבא, הוא כבר בן 30 ומשהו. אז למי עושים? הלכה פשוטה, מה אמרנו עכשיו? מי שפדוי, פודה. קודם כל עושים את הפדיון לאבא, אחר כך האבא עושה את הפדיון לבן. ומי עושה את הפדיון לאבא? הוא עצמו. לא, כהן כמובן, אבל הוא עצמו פודה את עצמו, הוא לא צריך את ההורים שלו, הוא כבר עבר בר מצווה. כמה סיפורים יש על אנשים שהפסידו הרבה בחיים עד שעשו להם פדיון, כי הם לא היו שייכים לעצמם. ברגע שעשו להם פדיון, הם שינו פאזה. משהו אחר לחלוטין.
מה
אם
יש לפדיון?
איך?
מה אם יש לפדיון?
קודש. הרי הבחורים היו אמורים לעבוד בבית המקדש, כיוון שנלקחה מהם העבודה בעקבות חטא העגל, צריכים לפדות אותם. פדויה בחודש ממנה. וכל עוד הוא לא פדוי, למי הוא שייך? הקדוש ברוך הוא. ומי מייצג את הקדוש ברוך הוא? במקרה הזה? כהנים. לכן פודים על ידי כהן. אז אם הוא לא פדוי, מה שהוא עושה, מה שהוא מרוויח, כל דבר שיש לו, זה בורח לו בין הידיים. לכהן, לקדוש ברוך הוא, זה לקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא? לעצמו, כמו כל יהודי. כמוך, כמוני. שאיננו בכורים, וגם אם את בת בכורה זה לא עוזר, אתה צריך להיפדות. כי אין דבר כזה בכורה.
למה לא פודים בן של בת
הכהן? בן של כהן, גם לא פודים. כי הם לא צריכים פדיון. הם לא צריכים פדיון. בהם אין בנושא של פדיון, כיוון שהם לא היו מבני ישראל, מה? הוא גם לא יכול לעבוד בבית המקדש, כי הוא רק נכד של כהן, אמא שלו אמנם בת כהן, אבל אבא שלו ישראל למשל. אז בת כהן, לא, גם בת לוי, אותו דבר. כי הכל קשור ל...
אם אמא היא בת לוי, אז הבן פודים אותו?
לא.
גם לא?
לא.
אבל זה רק האם, זה לא רק?
לא משנה. כיוון שיש בו חלק של לוייה, חלק של כהונה, כבר לא פודים אותו, כבר הוא לא נזקק לזה. רק מי שישראל גמור, צריך פדיון. בכל מקרה, למה הגענו לזה? למה הגענו לזה? זהו, מי שנוטל, מי שנטול נוטל, מי שפדוי פודה. והדבר השני שמדבר שם רבי יהושע בן לוי, הוא אומר שאמר לו מלאך המוות, שכשאדם רוצה להתלבש בבוקר, שלא ייקח את הבגדים מיד של מישהו, אלא ייקח אותם מהכיסא, מהמיטה. לא לקחת בגדים ביד, להלביש אותך. טוב, ומישהו סיעודי, סיפור אחר. או תינוק, אין ברירה, הוא לא יודע להתלבש לבד. אבל אדם בריא, בוגר, לא לוקח בגדים מיד של מישהו ומתלבש, לוקח מעצמו את הבגדים. ודבר שלישי, וזה אולי נוגע לעניין שלנו, אומר לו מלאך המוות, תדע לך, כשנשים חוזרות מבית הקברות, אני מרקד לפניהם, וחרבי שלופה בידי, ויש לי רשות לפגוע לכל מי שעובר בדרך. ואז שואלת הגמרא, טוב נוז, מה יעשה בן אדם שהוא רואה נשים שחוזרות מבית הקברות? שיברח לרחוב אחר. ואם אין רחוב אחר, אומרת הגמרא, שיקפוץ מעל הגדר, לצד שני, מעבר לגדר. ואם הוא בכל זאת לא יכול, הוא נמצא במבוי סתום, אין לו לאן ללכת, ונשים חוזרות מבית הקברות, מה הוא יעשה? אז הוא אומר את הפסוק, יגר השם בך השטן, יגר בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. ויחזור על הפסוק עד שאנשים הולכות. טוב, נו. צריך להסביר את העניין הזה, זה לא נשמע טוב. נשמע גרוע. קיצור, לא להיות בשטח כשנשים חוזרות מבית קברות.
אם אתה אנשים חוזרים?
אנשים זה נשים. אז יש לנו שתי אפשרויות אליהם. א', שלא יבואו בכלל לבית קברות. זה הפתרון הטוב ביותר. אמרנו שנשים, איפה המקום שלהם? חדר לידה, לא חדר קברות. בסדר, זה הבדל יסודי. גברים, זה... תנו להם להתעסק עם המוות. בכל מקרה להם הרבה בחיים. אבל נשים שהן בעצם מובילות את כל מהלך החיים של העולם, כל קיום העולם, אין זה מקומם. השולחן ערוך כותב בפורש שיש למחות ביד הנשים הבאות לבית הקברות בשעת הלוויה. טוב, אז מתירים להגיע לבית ההספד. אבל ללכת אחרי המיטה, השולחן ערוך בפורש כותב שצריך למחות ביד הנשים האלה. אני אומר את האמת, אני ראיתי ביום שישי נשים, לא סתם נשים, גם נשים בהיריון, ואני יודע מה, הולכים אחרי מיטה. אני מרחם עליהם, פשוט לרחם עליהם. לא, הורים, עזבי הורים, לא דיברנו על הורים. לא דיברנו על הורים, לא דיברנו על שבעה קרובים. דיברנו על אנשים סתם. זה... לא ללכת אחרי המיטה זה בטוח. לא, אחרי, ללכת אחרי. ללוות, כי המצווה היא הליווי, ודווקא את זה לא לעשות. אבל להיות נוכח בשעת ההספד זה פחות בעייתי. גם לא היינו ממליצים כל כך, אבל... מה, ללכת לבית הקברות? לא טוב. אני בכוונה אומר את זה בעדינות, לא טוב. אני זוכר פעם ראיתי את הרב ישועה בן שושן. תדעי מי זה? אחד הצדיקים של הדור. אחד המקובלים הגדולים, הולך פשוט עם סנדלים וסוודר כזה, עם תיק, תרמיל על הגב. לא ראיתם אף פעם ברית מילה של הרב ישועה בן שושן? 26 דקות הברית עם כוונות. רגילים שתי דקות גומרים. אצלו זה 26 דקות. אנשים כבר, הצדדים שלהם נמתחים, אבל זה בסדר, הוא יודע מה הוא עושה. אז אני ראיתי אותו פעם בבית קברות, ממש ככה, הייתה איזה גברת עם בטן לפניה. הוא פשוט העיף אותה משם. טוב, הרב עדין, אבל הייתי אומר בלשון בוטה, הוא העיף אותה משם. ממה, אני דואג לילד שלה. דואג לילדי ישראל. אז לפעמים צריכים טיפה אגרסיביות כדי להסביר לה שהיא לא תהיה בבית הקברות. ממש ככה, בהר המנוחות, בכניסה, שהחידה פשוט הלך ו... איך אומרים? כדי שהיא לא תיגע בו, היא תחייבת ללכת אחורה. לצאת משם. טוב, אחר כך בא מישהו, הסביר לה בצרפתית, למה... כי היא לא יודע עברית אפילו. למה לא טוב לה להיות שם? זה לא טוב. הרב אליהו כותב בספר שלו, מה פתאום לאישה שמובילה חיים להיות במקום שמלאך המוות וגונדה דילי נמצאים? ומה זה גונדה? מה? חבורת פרחחים, החבר'ה שלו, שומרי הראש שלו, גונדה, חונטה, אני יודע, שתרצו תקראו לזה. אז זה לא מקום, אבל מה אני רוצה בכל העניין הזה? יש פה משהו מבהיל. מעבר לעניין הזה, טוב, אז למה נשים ומה שישר קורץ לנו לדבר? מה כתוב באמירה הזאת? מה הוראת הדברים בעצם? שאם ניתנה רשות, חרבי שלופה בידי, וניתנה לי הרשות למה? מרקד לפניהם, חרבי שלופה בידי, וניתן לי רשות לפגוע במי שהוא רוצה. רגע, סליחה, מגיע לו? מישהו עשה שם איזה משפט? מישהו קבע שפלוני שעכשיו נמצא כאן בגלל איזה שהם מערכות שאנחנו לא בקיאים והקלפים לא מונחים אצלנו, למה הקדוש ברוך הוא מחליט שימיו של פלוני הם כאלה וימיו אחרים, לכן האדם הזה נהרג או נפטר? לא כתוב כך. מה כתוב? מה כתוב? בנות. ניתנה לו רשות. במי? אקראי. היה פה דין? היה פה משפט? מגיע לו? בטוח שלא. מה זה? מתי רק כתוב? יפה מאוד. חברה מתוקנת, תחיית המתים. זה אחרי הקלקול. גם זה יכול להיות. נכון. תראו, לא נעים לי לראות את הדברים קטנטנים, אבל דברים שמאוד מפריעים לי, אישית. גם, אני אומר, ביום שישי. עומדים בלוויה. 8 מיטות. מה נשים צריכות להידחף ליד המיטות? מה לכם ולדבר הזה? לא שייך, נפשית. נפשית, לא שייך לעניין. זה לא אתם. זה משהו אחר, לחלוטין. טוב, האמא שלה נפטר, הבנו. כן, מקובל. גם. אמרתי. אבל מה עם כל החברים והחברות, ואני יודע מה, חברות יותר נכון. מה לכם ולמקום הזה? תתרחקו. יש דברים שהם אלמנטריים, אני רוצה הלכתית, ומשום מה, נכנסים איזשהם מושגים שלא קשורים אלינו. למשל, להתחבק ולהתנשק עם אבל. אתם יודעים שזה אסור? אני יודע. אבל בהלכה זה אסור. אסור. אבל תוך שבעה. כן. אסור אפילו לחוץ יד. להבין. לא, גם לא אומרים לו שלום ולא נותן שלום ולא שלום. אין לו שלום, הוא חסר. לא לחצים יד גם. אסור לחוץ יד להבין. אסור. מה זה לגעת? מה? להזיז אותו כי הוא... אין בעיה, אבל... אני מדבר על קישור, חיבור. כשלוחצים יד למישהו, מה זה אומר? חיבור, קישור, קרבה. הרבה דברים הוא צריך. יש לו חסר עכשיו, נכון? שיבקה. שיבקה, כן. נכון? אבל לא, אתם לשים לב. זה חלק מתהליך התבגרות. ילד קטן, כדי שהוא ירגיש שקרובים אליו, הוא צריך שאמא תניק אותו. ואחר כך הוא צריך את החיבוק והליטוף. אדם בוגר יותר, הוא כבר מסתפק בדברים יותר כלילים, לחיצת יד. ואדם בוגר ממש, דיבור עוזר לו. בעניין של התפתחות. אז מה נגיד, כולם ילדותיים? אז בסדר, אבל לדעת שזה לא טוב. עוד פעם, זה לא חברה מתוקנת. נמצאים פה בבעיה, ופתאום אנחנו רואים התנפלות המונית, חיבוקים, גיפופים, אני יודע מה, עם ה... אבל קשה לו, בטח שקשה לו. זה לא שייך, הוא לא ילך אליו. הם לא ילכו. אני כבר אומר לך. אני אומר לך כבר שהם לא ילכו לך. מי שבא זה אנשים מבחוץ. תסתכלו מה קורה לנו. תסתכלו מה קורה. וככה. אבל צריך לשים לב מה באמת אנחנו רוצים פה, דבר אמיתי. אבל זה אבל, זה אמיתיות. זה הורדת כל המסכות והקליפות והעמידה מול האמת. ואם גם את זה לא מסוגלים לעשות באמת, החברה לא תקינה. עוטפים בדברים נוספים. זה קשה, אני יודע. אני לא אומר דברים קלים עכשיו. אבל זה דברים שצריכים לדעת אותם. שאף אחד לא ידע מזה, שאף אחד לא יתקרב במקומות כאלה. כמה שיותר להתרחק יותר טוב. בדעת השם, שלא נצטרך. אבל זו המציאות. מה שאנחנו רואים פה, וזו הנקודה שאני רוצה להוציא מתוך העניין הזה, שיש לנו מציאות שבה יש אנשים שמתים, נקרא לזה בלשון בוטה, על לא עוול בכפה. לא מכיוון שמגיע להם ברגע זה מיתה. יש תיקוני זוהר על הפסוק בפרשת משפטים. כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל הגדיש או הקמה. יש הסבר לפסוק הזה? כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל הגדיש או הקמה. שלם ישלם וכו'. זה בדיני נזיקין. אדם אוסף קוצים מהשדה שלו, בפינת השדה הוא מבעיר את הקוצים שלא יהיו מחלות ומזיקים, וברגע שיש הרבה חומר אורגני זה יכול ליצור טפילים. מקובל עד היום ששורפים בקצה השדה את הסביעה, נקרא לזה כך. אז המקרה שאנחנו מדברים עליו, יצא אש ומצא קוצים, זה בעצם היה צריך להיות נורמלי, אבל מה נאכל דבר ראשון? הגדיש או הקמה? מה זה גדיש? תבועה מלאה שנקצרה. ומה זה קמה? תבועה מלאה שעדיין לא נקצרה. ההבדל בין גדיש לקמה זה קצור וזה לא קצור. זאת אומרת, כשרוצים לשרוף קוצים, מה קורה לפעמים? מה שנאכל זה הגדיש או הקמה. אומר תיקוני זוהר על הפסוק הזה, זה מה שקורה כשיש רוגז בעולם, כשיש מלחמה בעולם. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה מלחמה בעולם, מה הוא רוצה? מה התפקיד של מלחמה? בעל מלחמות, אמרנו הבוקר ויוצר אור, בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות. בעל מלחמות, כתוצאה מהמלחמה, הקדוש ברוך הוא זורע באותו זמן צדקה, ומזה צומחת הישועה. זאת אומרת, כל מלחמה תומנת בחובה התקדמות של ישועה. אומר התיקוני זוהר, לפעמים, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשרוף את הקוצים, לפעמים קורה שנשרף הגדיש או הקמה. נשרף גדיש או קמה. מה זה גדיש או קמה? צדיקים בשלים, חלק מהם כבר מבוגרים.
כן, אבל זה הקדוש ברוך הוא.
שנייה, צריכים להסביר הכל. יש לנו שעת מלחמה. בשעת מלחמה מה שולט? הדין. נכון, בדיוק כך. חזרנו לאותה נקודה של רבי יהושע בן לוי. ואז שואל תיקוני זוהר, אם כך, אם בשעת מלחמה יש, במקום שיסרפו הקוצים, הרשעים, אלה שמקלקלים את השורות, פתאום נאספו הגדיש או הקמה ונשרפו, אז מה אנחנו יכולים לעשות? בן אדם בעצם עובד עצות. אין לו כלי הגנה. בעצם אין מה לעשות. זה מה יהיה, יהיה. וזו לא אמירה נכונה. תמיד אנחנו בוטחים שיש מה לעשות. ויש תמיד מה לשפר ולתקן, כדי שהמצב יהיה יותר טוב. אז מה לעשות? שואל התיקוני זוהר. באמת, מה עושים בשעה כזאת? שיש רוגב וריתך באלמה, העולם רותח. מה? אביב איניש, מה באה איניש למעבד. מה צריך אדם לעשות? אומר התיקוני זוהר, לאטמורי נפשי. מה פירוש? להנמיך קומה. אבל לא להנמיך קומה בצדדים חיוביים, להנמיך קומה בצד הזה של הגאווה. קצת לכפוף את הראש. לדעת שאנחנו תחת שלטון של הבורא, אבל יש שעת מלחמה. כל חייל יודע שמי שמרים את הראש יותר מדי גבוה, הוא הראשון שנפגע. הולכים שפופים. הולכים שופים מצד האדם. כי ברגע זה יש לנו מטר אבנים, מטר כדורים, שכל מי שירים את הראש ייפגע. ושוב אנחנו חוזרים לנקודה. זה מגיע דווקא לפלוני? דווקא פלוני הוא זה שיכול לומר, כן, חס וחלילה, היה איזשהו דבר? ממש לא. לפעמים ההפך הוא הנכון. אני אומר, ההפך הוא הנכון, זה בדיוק הנקודה. נאכל הגדיש או הקמה. ולאו דווקא אותם קוצים שהיו מעוניינים שיתעכלו באש הזאת. אבל כיוון שיצא אש, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, איננו בוחל. זה מקום אחר במסכת ברכות. כיוון שיש רשות, לא קיים אפילו העניין הזה של השבט בדין למשפט לפלוני. הוא היה בשטח. כיוון שהוא היה בשטח, זה קרה. רק ככה, דבר אחד קטן, מתוך כל הקטן, גדול. עוד רגע, נקרא בפנים, יהיה טיפה יותר מובן. אני רוצה רק לתת את הסיפור שלי, זאת אומרת, שאני רוצה לספר אותו. דורון מהרטה, שמעתם את השם? אחד ההרוגים, הבוגר, אני חושב שבכלל הגיל שלו לא נכון במה שפרסמו. בחור שהגיע למרכז הרב, או יותר, בחור שהגיע למרכז הרב אחרי צבא, בשנת תשנ"ט, שנת הלימודים תשנ"ט. זאת אומרת, הוא עכשיו שנה עשירית בישיבה, אחרי צבא. עשית חשבון בן כמה? מה? 31, בערך באזור הזה. בסדר? בערך באזור הזה. ברור שהגיע לישיבה בלי ידיעת קריאה של טקסטים, נקרא לזה, תורניים, אפילו לצרף מילה למילה. אבל משום מה, הייתה לו איזושהי הערה, והוא בא וביקש להתקבל לישיבה. ניסו להסביר לו שזה מאוד קשה. אולי כדאי ללכת קודם כל לשנה-שנתיים, למכון מאיר, למקום כזה, ככה להתרגל בכלל ללימוד ואחר כך להגיע. אז הוא אמר, את הדרך שאני עברתי להגיע לארץ ישראל, אם הצלחתי לשרוד בה, אני אשרוד בכל מקום. זו הייתה האמירה שלו. נכון ליום חמישי, המקום שלו הקבוע היה בצד שמאל בכניסה לספרייה, ממש מהבוקר ועד הלילה, לא קם מהמקום חוץ מתפילה וארוחה. מתמיד גדול, יכל להתווכח, להתמודד עם כל אחד בכל סוגיה ראשונים ואחרונים. במשך 9 שנים. בלי רקע מהבית של לימוד ישיבתי, מרכז הרב, ממש בלי רקע. זה בגדר גדיש. למה לא קמה? עדיין לא התחתן. עדיין אין את ההמשך. זה בגדר גדיש. אני התוודעתי למשפחה ביום חמישי בערב, כשאני צריך להודיע להם, לראות מה קורה באמת. הוא בא מרקע לא, נקרא לזה, לא שייך. אבל בכוחות עצמו. זה בהחלט. זה מדבר על כל אחד אחר, שכל מי שמונים וסופרים ורואים מי, וכשאמרתי לבן שלי את השמות של השלושה, אז כי אני לא מכיר צעירים, אז התגובה הראשונה שלו הייתה הצדיקים של הישיבה. זו התגובה הראשונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הדברים, שלא סתם. והשאלות הן שאלות, כמו שאמרנו בהתחלה. המצד שני, גם יש מי שכותב על הדברים, כבר נאמרו הדברים. יש כבר בסיס לעניין. והבסיס הזה חייב שאנחנו נהיה מודעים לו. כי אם לא, אז באמת יש לנו קושיות חזקות. כי מתחילים לדבר על נושא של שכר ועונש. אבל כשיש מלחמה, כבר אנחנו שמצנו את הבסיס הזה של שכר ועונש. כי הדברים לא מתנהלים על פי שכר ועונש פרטי של אדם, אלא על פי ממד ציבורי, כללי. לחלוטין לא פלוני. אין פה סיכה. לוקחים בפינצטה, מגיע, לא מגיע, כפרה, לא כפרה וכו'. כל האמירות שאנחנו מוצאים בדברי חכמים.
מה שהשטן יכול לעשות כשאנשים
מתוקן?
לא מתוקן. לא.
חברה מתוקנת כבר אמרה אולי אנשים בכלל לא היו הולכות. כי תפקידם להמשיך חיים.
אבל השאלה אם זה בחברה לא מתוקנת, אז השטן יכול לפגוע.
הגמרא מדברת על מציאות קיימת. מציאות קיימת. מציאות הקיימת שהייתה בזמן רבי יהושע בן לוי, זו לא חברה מתוקנת.
אבל הם הולכות לשם,
מתוך כל החברה עצמה. מתוך כל ההמולה של מהלך החיים, ומלחמת החיים, ונקרא לזה חוסר ידיעה, ואובדן ידיעה, וכן, רגשנות, אצל כולם יש.
אבל אם אפשר
להגיד
בחברה מתוקנת...
באו ידידם, הבחורים ישנו אצלנו, ישנו, כן, מרבע לחמש בבוקר עד שבע בבוקר, ביום שישי. ובאמת, רואים שקשה היום. אז מישהו בא ואמר, פלוני בוכה. שפה מאוד. סימן שהוא לא בלוק. סימן שהוא אדם. וכל אדם באיזשהו שלב צריך, אם הוא לא יבכה זה בעיה. הגמרא אומרת שמצווה להזיל דמעה על אדם כשר שנפטר. אדם כשר. אדם כשר זה יהודי נורמלי. אם זכינו להזיל דמעה על מישהו כשר שנפטר, זה הייתה זכות. לפעמים גם לא זוכים. רוצים לפעמים לבכות ולא מצליחים. ממש בלוק. יבש הכל. נפש יבשה. לא רואים את זה? במקומות מסוימים. מצד שני, צריכים לדעת שזה מצווה. הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות, שם אותם בבית גנזר. חלק מתהליך הגאולה. אם יש אפשרות. לא תמיד אנחנו זוכים. לפעמים כן. ואם זה נפתח, אז מה, פתאום נעצור? תפסיק לבכות? לא הולך.
אבל אם בחברה מתוקנת, אנשים יש לזה יותר טובה.
נכון. אז לא הולכים. כי זה מתוקן.
לא הולכים, אבל בדיעבד.
בדיעבד.
זה לא עוד יותר מספים.
נכון. כי זה התבלטות שלא לצורך. אם כל החברה היא ברמה מסוימת, פתאום בא אחד ועושה משהו שונה. הוא ישר מקפיץ אליו את כל הפיוזים. זה מה שנקרא למשוך עין. יש היום דברים שהם פחות, ויש דברים שהם יותר, כיוון שאנחנו בנדנדה כל הזמן. בואו נראה את הפסקה בפנים, ויהיה לנו הרבה יותר ברור. בסדר? מה את רוצה לשאול? בזמן מלחמה, כן. שיש רוגז בעולם, רואה?
זה כמו זה, שעכשיו זה לא חברה מתוקנת, אנשים
מחפשות בטלוויזיה,
זה לא
ככה. אז שולחן ערוך, ושולחן ערוך הוא נמצא בתקופה של גלות. רבי יוסף קארו, אמנם הוא היה בארץ ישראל, אבל... זה לא דברים שנאמרו לבנים אחרים. רבי יהושע בן לוי. טוב, בואו נקרא בפנים את הפסקה, נראה מה אנחנו מצליחים להוציא ממנה. כותב הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. לשים לב להגדרה מלחמה גדולה. מה ההבדל בין מלחמה גדולה לבין מלחמה קטנה? מספר ההרוגים? בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה ההשפעה של המלחמה הזאת על תהליכים ומהלכים בעולם? דוגמה אני אתן, לפני 8-10 שנים, אסרו לייבא נסיכת הנילוס. למה? משרד הבריאות, דיברנו על זה פעם. משרד הבריאות אסר לייבא, מדוע? הייתה מלחמה ברואנדה, 500,000 רואנדים נהרגו, וזרקו אותם לנהרות, ומי שאכל אותם זה היה אותה נסיכה, ממש נסיכה. נסיכת הנילוס אכלה את הגופות של הרואנדים שצפו על פני הנהרות. בקניה מביאים את הנסיכה. זה נסיכה קנייתית, זה נראה קצת אחר. איך כל עולם כזה נסיכה? לא יודע, אבל בסדר. בכל מקרה, מה קרה בעולם? מישהו שמע על זה בכלל? איזה רושם היה בעולם על הריגת 500,000 רואנדים? מישהו דיבר על זה יותר מיומיים ברדיו? תנועות לאומים זזו? איזה אומות יצאו מגדרם ואפו ממקומה, או אחרים באו והתמקמו? זה מה שהרב מתכוון. מלחמה גדולה, כוונה היא, כמו שאמרת, מלחמה שגרמה לשינויים משמעותיים בעולם. זו מלחמה גדולה. יכול להיות שיהיו הרבה הרוגים, יכול להיות אפילו פחות הרוגים. אבל שינויים בעולם. אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זה המדד. מה זה כוח משיח? כוח כזה שמוביל את העם ישראל אל מקומו, שמשפר את מעמדו של עם ישראל במקומו. עת הזמיר הגיע, על פי הפסוק בשיר השירים. מה זה עת הזמיר הגיע?
כנראה
מה זה זמיר? מה זה לזמור? לזמור. לא דיברנו על ציפור זמיר, ציפור שיר. לקטוף, לחתוך, נכון? אומר המדרש, שיר השירים רבה, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. ועכשיו הבנו את המובן של המילה זמיר. כן. אומר מדרש רבה, בשיר השירים ב', שם במקום, זמיר העריצים. חותכים אותם מתוך כל ה... את עץ הטוב, כדי שלא יפריעו ולא יציקו. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, ואז כתוצאה מכך, כל התור נשמע בארצנו. זה גורם לכך שיתקדם או ישתפר או יתארגן יותר מהלך הגאולה. כל התור נשמע בארצנו. על ידי מה? התור זה, הכוונה היא, זמן הגאולה. כן. זה אומרים הרמז של שנת תחילת מהלך הגאולה, גרם מביא את זה משם כתבי הארי, תפרש. מה היה בעולם בתפרש? כותב הגרא, יפתחו שערי חוכמה, שזה בעצם הפתיחה של תהליך הגאולה. מה היה בשנת תפרש בעולם? היסטוריית מה? שנת המהפכה התעשייתית. מה שנקרא לומדים בספרי היסטוריה. זה בדיוק השנה הזאת. תור. והגרא, כ-40 שנה קודם, כבר דיבר על העניין. בשם כתבי הארי, שזה שנת תחילת הגאולה. כל התור נשמע בארצנו, תפרש. כמה שנים אנחנו אחרי תחילת תהליך הגאולה? כן. פתיחת שערי חוכמה. ודאי. אי אפשר ליצור מהלך רוחני בלי מהלך גשמי שעוטף אותו. פיתוח טכנולוגי זה פיתוח העולם. תהליך גאולה. הרב קוק יש לו כמה פרקים ארוכים בנושא, באורות הקודש, בנושא האבולוציה הרוחנית של העולם. בכוונה הוא כתב אבולוציה, כמקביל למה שדיברו בתקופתו, אבל דיבר דווקא על אבולוציה רוחנית, התפתחות רוחנית. אבל אי אפשר שזה יקרה, למשל, הטכנולוגיה של היום, זה אבולוציה רוחנית גשמית של העולם. אבל זה בא כעטיפה אל איזושהי התפתחות רוחנית פנימית. כי כל דבר בעולם הזה זה גוף שבתוכו יש נפש. יש נשמה. אז כל ההתפתחות הזאת היא בעצם מובילה. והיא מראה לנו את הדרך, וזה בצעדי ענק. כל חודש אנחנו שומעים דברים חדשים. קנינו מחשב היום, עוד יומיים הוא שווה 30% פחות. אפילו שלא השתמשנו. כי יש כבר דברים יותר חדשים. הצעות מחיר, כל שבוע משתנות, כי יש דברים נוספים. התפתחות מועצת. זה תהליך גאולה. בהתחלה הוא בא לאט לאט, ועכשיו הוא רץ. אין הרבה זמן. אבל ככל שרץ יותר מהר, הרבה יותר צפוף. יש דוחק. יש כאלה שנופלים בדרך. כי הכל יותר דחוס ודחוק. וכל המערכת שלנו דחוסה ודחוקה יותר. זה תהליך. זה מה שאומר הרב. כל התורה נשמע בארצנו. וכאן הוא מגיע לנקודה שדיברנו עליה. היחידים הנספים בלא משפט. שמתם לב למה אנחנו מדברים? על מה הרב מבסס את דבריו? אנחנו
ביחידים, ולא...
היחידים, נכון.
שם
אמרנו שאת לא רשות להשחיד משהו? כן, אבל זה אנשים בודדים שנמצאים ממול. זה לא כל העולם, כל המדינה. מי שמופיע... לא, היחידים הנספים, שים לב מה הרב כותב, בלא משפט. אין משפט. ניתנה רשות. ברגע המלחמה הוא מוביל לצדק על ידי השחטה. כן. נכון. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח רשות. זה הסדר. בלי מלחמה לא נגיע לדברים טובים. לא רוצים מלחמה, לשים לב, חס וחלילה, שלא תהיה, כן, איזושהי הבנה. אנחנו לא מעוניינים במלחמה. אבל כתוצאה ממלחמה אפשר להתקדם. מי שמקלקל, בוודאי בסופו של דבר הוא יושחת כתוצאה. הרב, בואו נראה את הפסקה, בסדר? אחר כך, היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש מהפכה. אין סדר רגיל, חיים רגיל. סדרים הפוכים. יש בה, יש בזה משהו ממה? ממידת ניתת צדיקים המחפרת. לשים לב, אנחנו לא מדברים על זה שמישהו מת בשביל מישהו אחר, חס וחלילה. זה לא ענייננו, אנחנו לא, אנחנו יהודים. אנחנו מדברים על מידת מצד צקים מחפרת, הכוונה היא שיוצרת אווירה שכפרה בעולם. מה הכוונה? כשרואים, שומעים, שפלוני נהרג, כל אחד מהרהר תשובה. מחפרת הכוונה מביאה אווירה שכפרה בעולם. ואם לא הרהרו תשובה, באמת זה היה לשווה. ואנחנו אומרים שאנחנו רואים את זה. היום שמעתי בבוקר אחד מהקצינים הבכירים אומר, התשובה שנעשתה על ידי הצבא כתוצאה מהמלחמה של שנה שעברה לא הייתה 30 שנה. אמרו קצינים בכירים בתחילת המלחמה שנה שעברה, חטאנו בחטא, זוכרים את זה? בחטא הגאווה. כוחי ועוצם ידי. קצינים בכירים בצבא לא שומרי מצוות רשמית, כן? תכלס הם שומרי מצוות, אבל בלי כיפה נקרא לזה ככה, עם קומטה, בתקפים הדתיים. חטאנו בחטא הגאווה. יש תשובה יותר גדולה מזה? הצבא מתעורר כבר לעניין? ואיזה התעוררות? זה לא צריך לה... תשובה כן, אז הוא ילך עכשיו ויניח תפילין כל בוקר. הלוואי. אבל התשובה היא הכרת החטא. הידיעה שהייתי לא בסדר. זה קרה. וזה קורה. עכשיו, ברגע זה. וברגע שאדם, כתוצאה ממעשים קשים כאלה, בא ומערער תשובה, וגורם לכך שהוא יעשה תשובה, זוהי מידת ניתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. לשים לב מה מדבר, אנחנו מקדמים ערכים, מקדמים הליכי גאולה, זה התפקיד שלנו. ואחר כך, כתום המלחמה, לשים לב לשלוש המילים האלה, ואחר כך, כתום המלחמה. מתי קורים דברים? כשנגמרת מלחמה. ופה אני קצת פסימי, אני אומר את האמת. יש מישהו היום בהנהגה שלנו שרוצה לסיים מלחמה? כבר 15 שנה. רוצים להנמיך להבות, רוצים לגרום לשקט, רוצים הרגשת ביטחון, הרגשה, כן? האם יש מישהו שאומר, אנחנו הולכים להכריע קרב, או אנחנו הולכים למגר טרור, או אנחנו הולכים למגר רשעה, או שמדברים על כך שקצת נרתיע כדי שיהיה כמה זמן שקט, ותשקוט הארץ, כך וכך חודשים. זו בעיה. שבתוך הפסקה הזאת, אני אומר שקשה לי עם ה... דבר הזה, כי הרב כותב, אחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי המשיח שבה. זה עניין כללי שהרב נותן. עכשיו הוא מדבר על מה הוא כתב את הפסקה הזאת. הרב, דרך אגב אני אומר, הוא דילג על מלחמת העולם השנייה. הרב הימין שמלחמת העולם הראשונה תביא את מה שלאחר מכן הביאה מלחמת העולם השנייה. הוא לא רצה לראות את מלחמת העולם השנייה. הוא האמין שכתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, מה יקרה? יוקם בית לאומי לעם ישראל. אחרי הצהרת בלפור וכל מה שקשור לזה. שהוא פעל הרבה באנגליה, בלונדון, כשהוא היה כדי שתצא לפועל הצהרת בלפור. הרב היה בטוח, הוא כותב את זה כאן. מלחמת העולם של עכשיו, זה מלחמת העולם הראשונה. לא לטעות, כן? ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת ורעיון בעיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. צריכים לקבל שזה תהליך שיביא לקידום עם ישראל. בעל מלחמות, זורי הצדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. כתוצאה מסיום מלחמה, אנחנו מצפים להתקדמות תהליך גאולה. מה שקרה בסופו של דבר, שנקרא לזה ככה בלשון בוטה, הרב פספס ב-30 שנה. ב-30 שנה זה היה המון, כי ב-30 שנה האלו מה קרה? מלחמת העולם השנייה. אבל הרב ראה את המהלך הזה שצריך להיות כתוצאה מסיום מלחמה. והיה איזשהו מהלך. משום מה הוא ככה קצת קרטע בעצלתיים. סיבות עזבו אותנו, לא נדבר על סיבות, לא צריך לומר. אבל זו המציאות שהייתה. ובמציאות כזאת אנחנו רואים עיכובים. התפקיד שלנו זה לראות את המציאות הזאת של שעת מלחמה, להכפיף ראש קצת, להנמיך קומה, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ולאחר מכן לסיים את המלחמה. ובסיום המלחמה אנחנו רואים דברים גדולים. בעזרת השם שנראה אותם. עכשיו הייתה שאלה? נפטר? טוב, בעזרת השם. צורות טובות.